עכשיו השואל ואמר, מה צריך להיות יחסה של ההלכה או יחסו של האיש הדתי למה שהיום אנחנו קוראים מצעדי החרפה בישראל, במיוחד שיש לנו חבר יהוד יקר, ירא שמיים, דעתן, נקי דעת, מתון, עובד באוניברסיטה בר אילן. הוא יצטרך היום, היום יום ראשון, להחשף למצעד חרפה שיתקיים גם שם בעל כורחה של הנהלת האוניברסיטה, אשר בתחילה סירבה לקיים מצעד חרפה והציעה דיון בנושא הזה אקדמי, רבני, חברתי, מקצועי, ועמדתה נתחתה בטענה שכאילו הם פוגעים בעיקרון השוויון, ונאלצו לאפשר מצעד חרפה בחוץ מול הפקולטה למשפטים, כאילו הפקולטה למשפטים זה המעוז שלהם, כי הרי לכאורה המשפטים מגנים על זכות הפרט ועל השוויון וכיוצא בכך. אכן מוריי ורבותיי, אוי לנו שהגענו למציאות העגומה הזו. לא מבעיה לחברה הדתית השורשית הממשיכה את שרשרת הדורות לפי מסורת ישראל סבא, אשר היא נאמנה לתורת ישראל, כי אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, אשר ראתה בדברים החריגים הללו דברים חריגים שצריך לטפל בהם בצנע, בחמלה, אבל לא חלילה להפוך אותם כדבר פרסיוני, אשר בדווקאות יש לקיים ארגון כזה וחיים כאלה בניגוד לערכי התורה. אז ודאי וודאי שלפי תורת ישראל זה יום עצוב מאוד מאוד, שמדי שנה בשנה אנחנו רואים כיצד יותר ויותר מתקיימים מצעדי החרפה הללו, ולא רק בתל אביב, בערים שונות, וגם בירושלים עיר הקודש וכו'. אבל זהו גם יום חרפה לחברה המערבית הנאורה, אשר אמורה להתקיים על בסיס של ערכים, וביניהם חופש הפרט מאידך, שוויון מאידך, יש כמה שורה של ערכים. והנה על ידי קיומו של מצעד החרפה ועם ליווי תקשורתי אוהד, נרמסים ונדרסים ערכי היסוד של החברה המערבית המודרנית, ומביאים אותם לידי מצב של מבוכה, של שבר. הנה בואו ראו, זה הרי לגיטימי מאוד מאוד לחוות דעה, אם אכן באמת חיים שכאלה של חד מיניות הם לגיטימיים או לא, אם הם דבר נורמלי או לא, זה לגיטימי להתווכח. אבל היום החברה המערבית הנאורה, בליווי תקשורת ובליווי תעמולה, יוצרת מציאות שכל מי שאומר ההפך מהם הוא בכלל לא מבני היישוב, לא נאור, ועל די כך יש לחץ כפייתי, השקפתי, כי ברגע שאתה מביע דעה שונה אתה לא מבני היישוב, ואתה כבר חושש להביע את דעתך, או אתה מחופף את דעתך לדעה שלא נבדקה, שלא הוכחה, היא אולי אפילו מסוכנת בתוצאות שלה, אבל זה מין לחץ, לחץ חברתי עצום. אוי לה לחברה מערבית נאורה אשר אצלה חופש הביטוי הוא הסוד והיסוד להפריית הדעות כדי להגיע לחקר האמת. אבל אם בגלל חופש הביטוי יש כבר לחץ תעמולתי גדול שאינך יכול להביע דעה נוגדת, כי אז אתה לא נשם ליישוב, אתה נשפט ומיד נדחה, מוקע. אז אם כן, לעולם החברה התרבותית הזו לא תגיע לחקר האמת, אלא היא כובשת את עצמה ואותנו בתוך איזה סל דעות מקובע מראש. והרי זו הרי הטענה של העולם התרבותי החילוני נגד הדת, של דעתם לכאורה הדת אקסיומטית, היא קובעת דברים מראש. והנה אנחנו מוצאים מתפך עולמם של הנאורים, שכבר יוצרים לחצים כאלה שאי אפשר אפילו לפתח שיח ציבורי לגיטימי בדבר התופעה הזו של החד מיניות, או גם ריבוי המיניות, טרנסג'נדר וכל כיוצא בדברים האלה. אי אפשר לפתח שום דעה, אסור, כי אתה במיידי נשפט. אז אוי לה לחברה התרבות המערבית שנקלעת למשבר כזה. שימו לב רבותיי, אוניברסיטה בר אילן היא אוניברסיטה דתית, ולכן היא לא יכולה לסבול שבתוך הקמפוס יתקיים מצעד של פריצות כזה, אלא הציעה דבר מאוד נבון, לקיים בתוך אולם דיון אקדמי, רבני, חברתי, שקול, בדבר התופעה הזו, מכובד, תרבותי. לא, באו כנגדם ואמרו להם, אתם אם ככה לא שוויונים, ואם אתם לא שוויונים אינכם רואים להיות אוניברסיטה. ואז כפו עליהם שהם אכן יקיימו מצעד חרפה מול הפקולטה למשפטים. עלינו לדעת, סוג כפייה כזו הוא כדור המתגלגל, כדור שלג מתגלגל. בזמן שאבותינו היו במדבר, אז באמצעות הפיתויים של בלעם, אז אבותינו נכשלו בזנות מאוד מקיפה עם בעל פעור, שזו זנות ואלילות ביחד. ואז חכמי ישראל עמידו בתי דין לפי תורת ישראל ושפטו בהליך שיפוטי רגיל, בהליך שיפוטי רגיל לפי תורת ישראל, כל הללו אשר נמשכו לזנות ולאלילות יחד כדין תורה. והנה בא נשיא ישראל, נשיא לשבט שמעוני, לוקח בת נשיא מדיין, ולעיני כולם הוא לוקח אותה ובועל אותה לעיני כולם ברחובה של עיר, כדי לקבוע כי אכן אין בזה שום דבר רע ופסול. באותה שעה הוא שובר את האמון במערכת המשפט, כי לכאורה הוא צודק. מה רע במדיינית? מה רע בחופש מיני? מה רע בחופש אמוני? לכאורה הוא צודק, אבל זו הרי אמונתנו. וכשהוא יוצא לרחובה של עיר ועושה מעשה כזה לפני כולם, אז מערכות המשפט קורסות, כי לכאורה אין להם מענה לדבר כזה. מה אז קרה? פנחס בן אלעזר בא וקנה את קנאת השם והרג את שניהם. במילים אחרות, תורת ישראל מאותתת, אתם עלולים ליצור מצבים שמערכת המשפטית תקרוס, ואם מערכת המשפטית תקרוס יהיו תופעות של קנאים פוגעים בו. קנאים פוגעים בו הן הלכות מנויות וספורות בתורת ישראל, נער יספרם, אולי זה לא מגיע לחמש, אבל זה מעוטט שאסור לנו ללכת לפי קנאים פוגעים בו כדבר של הליך שיפוטי רגיל. צריך הליך שיפוטי רגיל, אבל חברה שכבר כל המערכת המשפטית נבוכה מול הטיעונים, מול הטיעונים השונים, היא תקרוס, ואז יתפחו מישהו אשר יראה את מצעד החרפה, יתדלק, מה שנקרא יתדלק, וחס וחלילה יעשה המעשה קנאות חמורי מאוד ותהיה זעקה גדולה. אבל מי מיילד מי מיילד את התופעות החריגות הללו? היתר הזה, האנרכיה הזו, ההופכים את הרע לטוב ואת הטוב לרע. ישעיהו הנביא זועק כבר בימיו בפרק ה' פסוק א', הוי כפסוק כ', האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר. הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים. כלומר, ישעיהו עומד מול משבר ערכים. אלה אומרים טוב, אלה אומרים רע, אבל יש רוב. אז כבר הנורמה של הרוב היא לא רוב, היא לא רוב. רבנו בפרק שני מלכות דעות אומר, חולי הגוף תואמין המר מתוק והמתוק מר, ויש מן החולים מי שמתאבב את האבל מאכלות שאינן ראויים לאכילה, כגון האפר והפחם, ושונא המאכלות הטובים כגון הפת והבשר. הכל לפי רוב החולי. כך בני אדם שנפשותיהם חולות מתאבין ואוהבין הדעות הרעות ושונאים הדרך הטובה ומתעצים ללכת בה, והיא כבדה עליהם למעוד לפי חולים. וכן ישעיה אומר באנשים הללו, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומר למתוק. הרי רבנו איש הרציונל, לא רק איש הדת, אומר, אדוני, כמו שבעניין הגוף יש חולים שהתעוות להם האיזון הגופני והם טועמים מר למתוק או מתוק למר, והם לוקחים דברים אשר מזיקים להם כי הם חושבים זה טוב להם. כך בעניין הנפש, כשמאבדים את האיזון, אז אומרים לנורמלי לא נורמלי, ולנורמלי אומרים לא נורמלי, וזה חולי נפש. ורבנו בפרק בהקדמתו לפרק אבות, פרק שלישי, מדבר על חולי הנפש במידות. אם האדם דווקא נטפל למידת התאבתנות, החמדנות, הכעסנות וכל אלה, זה חולי בנפש. יגידו בני אדם, זה חופש. מה זה לא חולי בנפש? זה חופש, אדם רוצה כך לנהוג. אומר רבנו בפירוש המשנה באבות פרק ד' הלכה כף ב', יש בני אדם יהודים וערכים בחיים שלהם מתוך מגמה לזכך את נפשם לעולם האמת והנצח, ויש בני אדם אכול ושתו כי הם חרמות, אין אחרי זה ולא כלום. אז אומר הרמב״ם, לפי האמונה שלנו והדעה שלנו שקיבלנו לתורה, אלה שהם הולכים בקו של קידוש חיי העולם הזה ואין חיי העולם הבא, אכול שתו כי מחר נמות, הם חולים בנפשם. נכון, הם יכולים להגיד עלינו שאנחנו חולים בנפשם, והם אומרים, וזה נקרא הוי אומרים לרע טוב, זה בדיוק כך. אבל מה עושים? לנו יש תורה, או לפי שיטתם יש רוב, והנה את התורה הם לא מקבלים כי זה ארכאי. אבל גם עמדת הרוב הולכת וכבר לא קיימת, היא כבר לא תופסת. רבותיי, אני פעם הוזמנתי על ידי מנהל של בית חולים לחולי נפש ששיפצו אותו וקידמו אותו ועשו אותו ממש מודרני, והוזמנתי שם כדי שיראה בפניי כיצד בית חולים פועל, מה הפונקציות שיש לו וכו' וכו'. איך שאני נכנס בדורכת רגלי בסף בית החולים, אז חולי נפש שראה אותי אמר, או הנה חולה, הנה משוגע הגיע. הוא אומר עליי שאני משוגע. ברור שהמשוגע חושב שהנורמלי משוגע, והנורמלי חושב את המשוגע למשוגע. מי יצדק? לפי החברה המודרנית זו, והוא בבואו, כולם משוגעים או כולם נורמליים? מחר מחרתיים, כמו אחד מינים שנותנים להם ליווי תקשורתי אוהד, מחר מחרתיים יבואו הפדופילים ויאמרו, מה אתה רוצה? זה מובנה באישיות שלנו, זוהי אהבתנו, על זה אנחנו מתקיימים. ויתבעו ארגון ויגידו שהחוק נגדם, שהחוק לא חוקתי, שהוא פוגע בזכויות הפרט, שהוא לא מבין מה זה נקרא האהבה והתאווה של אותו בן אדם. הוי אומרים לרע טוב, איפה הגבול? כל דבר ודבר ייפרץ. הנודיסטים מחר מחרתיים יבואו מאותם מקומות שמתהלכים עירום ויתבעו מצעד של עירום ויגידו, מה אתה רוצה? אנחנו, זה זכותנו, זכותנו להתנהל כך איך שאנחנו רוצים, והחוק שיש לך הוא בלתי חוקתי, הוא כפייה אנטי תרבותית, אנטי השקפתית, זו השקפתנו. אנחנו סבורים שכך בני אדם צריכים להתהלך, וזהו תוהו ובוהו. אם החברה המודרנית המערבית לא תתעשת, היא תהרס מתוכה. ועל זה אנחנו אומרים, לא רק החברה הדתית כאן זועקת וכואבת, החברה התרבותית המערבית צריכה לזעוק ולכאוב. שלא לומר שראינו ביום שישי עשרות אלפים הולכים אחריהם. למה? חלק מהם הולכים בגלל הססגוניות, לראות כיפיות, לראות אירועים. זאת אומרת, בני נוער נמשכים לשם משום שזה פשוט בילוי, בילוי, וכך הורסים את בני הנוער, נחשפים לכל מיני דברים אשר אסור להם לחשף אליהם, ועל כל פנים בוודאי שאסור להם לחשף בלי מגננה, בלי חיסון. משום כך הוא אשר אמרנו, דעתנו היא דעה ברורה שתורת ישראל היא תורת אמת, היא תורת החיים, היא חוכמת קודש, יש בה הגינות, וכל דבר שהוא איננו משתקף בענייני חיי הרוב הוא הדבר הלא נורמלי. ולכן אם הוא דבר לא נורמלי, אין להוציא אותו לרשות הרבים. אוי להם, לאותם חד מיניים אשר קוראים למצעד החרבה מצעד גאווה. זה נחיתיות, אדרבה, וזה הם מנציחים שהם נחיתיים, ולכן הם קוראים, אנחנו גאים בכך. הרי אף אחד לא גאה בנורמליות שלו, במיניות שלו, מה פתאום הם גאים בזה? אלא זה מצביע על חושתם, ובכך בדיוק הפוך, הם מנציחים את העובדה שהם מיוחדים ומשונים. אז הם גם מסכנים, הם מסכנים שהם נופלים בפח של תעמולה שהיא מנציחה להם שהם משונים, ומשום כך גם הם בצרה הזו. תורת ישראל אומרת, בוא תטפל בו בעדינות, בחמלה, לראות, כי זה חריג, כי זה חריג, מה לעשות? יש רבותיי בכל המיליארדים של בני אדם, בני אדם שונים ושונים, וצריך לדעת איך להתנהג עם הבני אדם השונים ומשונים, לטובתם, ולא להפוך אותם לאיזה שהם גיבורים, שכך זה צריך להיות, כי אז הם ערער את החברה. ולסיום, הוריי ורבותיי, יש ויכוח מה זה רשות הרבים. האם רשות הרבים היא רשות של כל פרט? נכון, בגמרא נאמר שמישהו זרק אבנים, סיכל אבנים מרשותו לרשות הרבים. עבר חכם ואמר למסכל אבנים, למה אתה זורק אבנים מרשות שאינה שלך לרשות שלך? אמר לו, בדיוק הפוך, אני מסכל אבנים מהרשות שלי לרשות שאינה שלי, לרשות הרבים. לימים העני אותו אדם, העני, ונמכרו ושעבדו כל אדמותיו, והפך להיות הומלס. איפה הוא ישן? רק ברחובה של עיר, זה מה שנשאר לו. אמר לו אותו חכם, אתה רואה, זה רשות שלך. אז אף על פי שרשות הרבים זה נקראת רשות היחיד האמיתית, אבל עלינו לדעת שברשות הרבים לא יכול כל אדם לעשות מה שהוא רוצה. מהבחינה זו היא לא רשות של אף אחד. אם כל אחד יעשה ברשות הרבים כל מה שעולה על דעתו, גם לאכול, גם להתרחץ, גם להתפשט, גם לחיות חיימים, גם על זה, אז רשות הרבים כבר לא תוכל להיות רשות הרבים. אף אדם לא יוכל לעבור ברשות הרבים. רשות הרבים כופה על כל אדם, למען בני אדם, למען החברה האנושית, היא כופה מגבלות לטובת החברה האנושית. ולא יעלה על הדעת שהאדם אכן באמת ינהג כל העולה על דעתו ברשות הרבים. והמצעדי החרבה זה כיבוש רשות הרבים, ולא רק כיבוש רשות הרבים, אפילו כיבוש רשות פרטית, כמו הקמפוס. תארו לעצמכם להבדיל אלף הבדלות, אם יהודים חרדים יעברו ברחובה של קיבוץ חילוני עם תפילין ועם תפילות ועם תקיעה בשופרות, כן? וכן תצעדנה נשים חרדיות ברחובות של קיבוץ, כן? ותאמרנה על הצניעות ונגד הפריצות ונגד הדברים האלה, הרי הקיבוץ יזעק זעקה גדולה, אתם כובשים לנו את הרשות שלנו, כן? היכן, לאן נגיע? לאן נגיע במדרון החלקלק הזה של כביכול זכויות הפרט? ומשום כך, אין צל של ספק שעל החברה המודרנית המערבית להתעשת, היא נמצאת בראשיתו של מדרון חלקלק שיפורר אותה לגמרי. כל הערכים שלה יתנקשו זה עם זה, ולא יהיה אמון במשפט, כי גם השופטים בעצמם זה יאמר בכו וזה יאמר בכו, ואז החברה תתפרק. אין לה לחברה המערבית אלא לחזור לשורשים, לערכי הנצח של העם היהודי, כי בערכי הנצח הללו יש חוכמת קודש אדירה, יש התחשבות ברוב המכריע, והתחשבות בטבעים הרגילים, אבל כמובן מתוך חמלה ומתוך הצנעה וטיפול במי שראוי לטיפול. רבי חנניה בן עקיבא.